שלום וברכה. במהלך סדרת השיעורים שלנו דיברנו כבר כמה וכמה פעמים על הלכות מחודשות, הלכות שלא מצאנו להם מקורות ברורים בדברי הפוסקים הקדמונים, וכך גם ההלכה שבה אנחנו עוסקים בשיעור זה. השיעור היום יוקדש בעזרת השם לעניין חילול שבת לחיזוק רוחם של לוחמים. מורל הלוחמים, רוח הלוחמים, האם הדבר הזה מהווה שיקול הלכתי לעניין זה שמותר אפילו לחלל את השבת כדי לתרום ולסייע לחיזוק רוחם של לוחמים. הנחה פשוטה וברורה שמותר לספק לחיילים את כל צורכם הלוגיסטיים בשבת. אם יש חיילים לוחמים ונגמר להם המים ונגמר להם האוכל, ברור שמותר לחלל שבת כדי לספק להם אוכל, מים, ציוד וכן הלאה, משום שהדבר הזה מהווה חלק בלתי נפרד מן הלחימה. תומכי הלחימה גם הם חלק מן הלחימה, ובמצב מלחמה, במצב קריטי, כאשר הלוחמים זקוקים לאותו גב לוגיסטי, ברור שמותר לסייע להם, וברור גם שמותר לחלל את השבת לצורך זה. השאלה שבה אנחנו עוסקים כאמור היא, האם לא רק צורך לוגיסטי של החיילים, אלא גם צורך נפשי, רוחני, צורך אישי של החיילים, לשמוע דברי חיזוק, להתעודד, להתחזק, האם גם הדבר הזה מהווה חלק מן הצורך המבצעי, והאם מותר לחלל שבת לצורך זה, האם מותר לרב לנסוע כדי לדבר על ליבה, האם מותר לרב להביא ספר תורה, כל השאלות הללו הן השאלות שקשורות לעניין הזה של חיזוק רוח הלוחמים. כפי שנזכיר בהמשך, בעזרת השם, בשנים האחרונות התעורר לא פעם פולמוס סביב הסוגיה הזאת, האשמות הדדיות בנושא של רבנים שבאמת חשבו שיש מקום להקל בדבר הזה, וכאמור זה הנושא שבו אנחנו עוסקים היום, ונביא מקצת מן המקורות שקשורים לסוגיה הזאת. לפני שניגש לעניין הזה של נסיעת רב לחיזוק רוח הלוחמים, כל מי שדן בסוגיה הזאת כמבוא אליה ישתמש בסוגיה אחרת, סוגיה מצערת וכואבת מאוד שלצערנו מלווה את עם ישראל ואת צהל כבר שנים רבות, והיא סוגיית פינוי החללים בשבת. בסוגיה הזאת של פינוי החללים בשבת ייסדו כמה מגדולי הפוסקים בדור האחרון סברה שנוגעת למורל הלוחמים, ונסביר במה דברים אמורים. כלל גדול בהלכה שהטיפול בחלל אינו דוחה את השבת. הגמרא במסכת שבת בדף קנ"א עמוד ב' כותבת בפירוש, תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר, תינוק בן יומו חי, מחללים עליו את השבת. דוד מלך ישראל מת, אין מחללים עליו את השבת. תינוק בן יומו חי, מחללים עליו את השבת. אמרה תורה, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. דוד מלך ישראל מת, אין מחללים עליו, כיוון שמת אדם, בטל או בטל מן המצוות. כלומר, כל היתר לחלל שבת הוא אך ורק לצורך אדם חי. משעה שהוא מת, אין שום היתר לחלל את השבת כדי לדאוג לו וכדי לפנות את גופתו. אז זו אם כן הלכה פשוטה ופסוקה, מובא ברמב"ם, מובא בשולחן ערוך. אמנם מצאנו בסוגיות שונות במסכת שבת שחכמים כן הקלו הקלות שונות בדיני דרבנן לצורך הטיפול במת. כך למשל, אף על פי שהמת הוא מוקצה, התירו בתנאים מסוימים ובהקבלות מסוימות לטלטל אותו. במצבים מסוימים התירו להוציא את גופת המת מן הבית אל קרמלית, שגם זה רק איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. כלומר, מצאנו שהקלו באיסורי דרבנן מסוימים ובהגבלות מסוימות בעניין טלטול המת, אבל ככלל, הטיפול במת או טלטול המת או פינוי המת אינם דוחים את השבת, ובוודאי לא באיסורי תורה. באופן פשוט, פינוי חללים משדה הקרב מתבצע על ידי נסיעה ברכב, על ידי הטסה במסוק וכן הלאה. הדברים הללו בוודאי אסורים מן התורה, ולכן באופן פשוט, פשטות ההלכה היא שאסור לפנות חללים משדה הקרב בשבת, אסור לטפל בהם בשבת, והטיפול בהם יידחה עד מוצאי שבת. דברי המשנה ברורה ידועים שאדרבה, כבודו של מת, כבודו של הנפטר הוא שלא יחללו את השבת עבורו, אלא ישמרו על קדושת השבת ולא יטפלו בו עד מוצאי שבת. כאמור, כמה מגדולי הפוסקים בדור טענו שבמציאות של צבא לוחם ייתכן שההלכה הזאת עשויה להשתנות. כך למשל הרב גד נבון, ששימש שנים רבות כרב הצבאי הראשי, לאחר מלחמת שלום הגליל פרסם מאמר שעוסק בנושא הזה. מאמר פורסם באלון תחומין בקרחי, וכך כותב הרב גד נבון. בפתח הדברים, מביא את עיקר ההלכה, ברור הדבר שאין לחלל שבת כדי לפנות בחללים, כדי לפנות חללים. ואם יש ביכולתנו להימנע מלבצע הפינוי יצאת שבת, ודאי שחייבים אנו לעשות כן, ולא עוד. אלא שחובה עלינו להידע ולהודיע ששמירת השבת בעת מלחמה סגולה גדולה היא להצלחה, וחילול שבת שלא במקום הצורך הוא גופו סכנה. על כן ודאי שמצווים אנו להסביר דבר זה לחיילים הנמצאים בשדה הקרב, ולהימנע מפינוי החללים בשבת. זו אם כן עמדת ההלכה הפשוטה, וכך כותב הרב גד נבון. אלא שבהמשך לדברים הנחרצים הללו, הוא מוסיף וכותב. וכאן הסברה המחודשת. אבל אם נראה למפקדים בשדה, או לחיילים הלוחמים, או העומדים לצאת לקרב, שאי פינוי החללים יגרום לפגיעה במורל החיילים, אזי נראה לנו שיש מקום להתיר אף מלאכות דאורייתא לפנות החללים. דוודאי הדבר שהמורל הינו מרכיב מרכזי, הן בהכרעת הקרב כולו, והן ביכולת החייל הבודד לתפקד כהלכה. אם כן, מחדש כאן הרב גד נבון, המורל הינו מרכיב מרכזי בהכרעת הקרב. וכמובן, דבר שהוא מרכיב מרכזי בהכרעת הקרב, מהווה צורך מבצעי מובהק, מהווה צורך של פיקוח נפש, ובגינו בוודאי מותר לחלל את השבת. אז אם כן, חידושו הגדול של הרב גד נבון, כאמור, פשטות ההלכה שאסור לפנות חללים בשבת, אבל כדי לשמור על רוח הלוחמים, הדבר הזה מותר. מבחינה הלכתית, הרב גד נבון מבסס את דבריו על שני יסודות. היסוד הראשון, ועליו כבר דיברנו בהרחבה לא פעם, הוא היסוד של עד רידתה, היתר מלחמה בשבת. כפי שראינו כמה פעמים, גדרי פיקוח נפש משתנים כאשר עוסקים במלחמה, ישנם גדרים חדשים, גדרים רחבים הרבה יותר, ואם כן, טוען הרב גד נבון, שגם העניין הזה של פינוי החללים בשבת, הוא בגדר עד רידתה. הוא מסביר, על כן יראה, שפינוי החללים ייכנס לגדר כל צורכי המלחמה. וכל זה נאמר בגדר של היתר הכללי, לעשות את כל הפעולות שרגילים לעשותן בחול, שמותר לעשותן גם השבת, מדין עד רידתה. כלומר, טוען הרב גד נבון, כאשר אנחנו עוסקים במלחמה בשבת, שבת הותרה. כביכול הייתי אומר, אין שבת. וכל דבר שעושים אותו ביום חול, פשוט וברור שעושים אותו גם בשבת. כל צורכי המלחמה. וממילא, כשם שצהל מקפיד מאוד ונזהר מאוד בכל מה שקשור לחללים, ועושה כל מאמץ להביא אותם בצורה הכי הכי מכובדת למענם, למען משפחותיהם, למען חבריהם הלוחמים, לכן, היות שצהל משקיע כל כך הרבה אנרגיה ומשאבים, אפילו מסכן חיי אדם כדי להציל את גופות החללים, ממילא, הדבר הזה מוגדר כחלק בלתי נפרד מן הלחימה, כחלק בלתי נפרד מן הצורך הצבאי, וממילא, הדבר הזה מתיר לחלל שבת אפילו באיסורי דאורייתא, כך טוען הרב גד נבון. אז אם כן, יסוד אחד, היסוד של עד רידתה והרחבת גדרי פיקוח נפש. יסוד שני שמציע הרב גד נבון הוא היסוד של ייטובי דעתה. הגמרא במסכת שבת בדף קכ"ח קובעת שיולדת סומה, יולדת עיוורת, שמבקשת שידליקו עבורה את הנר במהלך הלידה בשבת, מותר להדליק את הנר. הדבר מתמיע, היא עיוורת, היא בכל מקרה לא ראה שום דבר. אף על פי כן אומרת הגמרא, משום ייטובי דעתה. היולדת נרגעת, היולדת יכולה לנשום לרווחה אם היא יודעת שמטפלים בה כמו שצריך, אם היא יודעת שלא מתרשלים בטיפול כתוצאה מן השבת, הדליקו עבורה את הנר, וכך היא רגועה יותר וממילא הלידה יכולה להתקדם באופן יותר מוצלח. אם כן, ייטובי דעתה, הרוגע הנפשי של היולדת, הוא צורך של פיקוח נפש. אם כן, אומר הרב גד נבון, גם הרוגע הנפשי של חייל, של לוחם, מהווה חלק מפיקוח נפש, וכפי שהתרנו להדליק נר לצורך היולדת, שזהו איסור דאורייתא, כך גם נתיר לפנות את החיילים באיסורי דאורייתא משדה הקרב, משום ייטובי דעתם, משום יישוב דעתם של הלוחמים, כדי להרגיע אותם, כדי לחזק את רוחם. בשיחות במהלך השנים שהיו לי עם קצינים בכירים, מסתבר שהתיאור המציאותי הזה נכון. כאשר מפקד רוצה להסתער קדימה עם החיילים, אבל לא עלינו שוכב חלל או שניים בעורף, החיילים לא מצליחים להסתער. עד שלא יפנו משם את הגופות באופן מכובד, החיילים מתקשים להסתער, מתקשים להמשיך הלאה, מתקשים לפרוץ קדימה במשימה, הערכה הזאת היא אכן נכונה. אז אם כן, טוען הרב גד נבון, א', ייטוב ודעתה, ב', הרחבה גורפת של דיני פיקוח נפש בשבת, מדין עד רידתה ומן ההיתר הכללי לעסוק במלחמה בשבת. ההיתר הזה איננו חידוש של הרב גד נבון. כבר הרב הצבאי הראשון, הרב גורן, כבר הוא ייסד את ההיתר הזה, יותר מעשור קודם לכן, הרב גד נבון כאמור אמר את דבריו בהקשר למלחמת שלום הגליל, הרב גורן אמר את דבריו עוד במלחמת ההתשה, לפני יום כיפור בראשית שנות ה-70, כאשר היו התקפות של המצרים על המעוזים של צהל סביב תעלת סואץ בסיני, והיו לא פעם לצערנו מקרים של חללים שהיו בתוך המעוז, בתוך המשלט, טען הרב גורן שמותר לפנות אותם אפילו ביסורי תורה, וגם הוא עורך מהלך מקביל לזה של הרב גד נבון. כלומר, הוא פותח וכותב. הדברים שלו פורסמו, הם ישיב מלחמה כרחבט. על אף ההלכה התלמודית וההיסטורית הברורה, שאין לחלל שבת בפינוי חללים, כפי שמבואר בסוגיות התלמוד ובשולחן ערוך, וכמו שראינו מקודם, כך פותח גם הרב גד נבון את דבריו, מאחר ובתנאי הלחימה הקיימים היום בקו התעלה ובמוצבי ההבקעה, השארת החלל שלנו במקום נפילתו בקו למשך יום שלם, עלולה לפגוע קשות בכושר הלחימה של החיילים ובמורל שלהם. אם כן, אומר הרב גורן, ההלכה אוסרת לפנות את החלל, אבל כדי לשמור על מורל הלוחמים, כדי לשמור על כשירותם המבצעית, כדי שיוכלו להוסיף ולהילחם בהמשך, אומר הרב גורן, מותר לחלל שבת אפילו באיסורי תורה כדי לפנות את החלל. הרב גד נבון מתבסס על שני יסודות הלכתיים, אדרידתה ואיתו וידעתה. הרב גורן מתבסס על מקור מעניין במדרש. כותב הרב גורן, ראיה לכך יש להביא מהמבואר במדרש ילקוט שמעוני על הפסוק בפרשת בשלח, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. המדרש מתאר שמה שבני אפרים שהיו במצרים ניסו כבר לעלות לארץ, ובאו הפלישתים ונלחמו בהם, ואומר המדרש, מה זה ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים? כדי שלא יראו עצמות אחיהם מושלחים בפלשת ויחזרו להם. בני אפרים נוצחו על ידי הפלישתים ונשארו חללים בשטח. נשארו גופות בשדה. אומר המדרש, אילו בני ישראל היו רואים את הגופות הללו, היו מסתובבים וחוזרים למצרים. כותב הרב גורן כך, משמע מהמדרש, שהשארת לוחמים הרוגים בשדות הקרב גורמת להורדת מורל הלוחמים, עד כדי כך שבגלל זה הקדוש ברוך הוא לא הוביל את ישראל דרך ארץ פלישתים, שמהירו את בני אפרים הרוגים ויחזרו למצרים. ולכן מסכם הרב גורן, בהתחשב ברגישות הנפשית המיוחדת שיש לנו כלפי בנינו הנופלים, וכיוון שפינוי בידיים שלא ברכב מהווה סכנה למפנים העלולים להיפגע מאש האויב תוך כדי הליכה ברגל, אנו מתירים, כותב הרב גורן, ומוסיף בסוגריים, הלוואי שלא נזדקק לכך, לפנות החללים ברכב בשבת למקום הקרוב ביותר לשמירת החללים, אמנם אין להסיעם משם למתקן החללים המיוחד בשבת. אז אם כן, גם הרב גורן, בדיוק כמו הרב גד נבון, מסביר שמעיקר הדין הדבר הזה אסור, ואף על פי כן, כדי לשמור על מורל הלוחמים, אין ברירה אלא להתיר את פינוי החללים משדה הקרב בשבת. חשוב לציין שלא רק הרבנים הראשיים לצהל, הרב גד נבון, הרב גורן, לא רק הם היו מודעים לחומרת העניין ולחומרת הנושא והקלו לפנות, אלא גם אחד מגדולי הפוסקים האחרים שבדור הצטרף להתר הזה, שלושה רבנים צבאים במילואים, הרב יהושע בן מאיר, הרב מרדכי אלפרין והרב אברהם אבידן. שלושתם מביאים שכל אחד מהם בנפרד שאל את רב שלמה זלמן אוירבך לדעתו בנושא הזה, ושלושתם מעידים, יש לנו כאן לא שני עדים אלא שלושה עדים, שדעתו של רב שלמה זלמן הייתה כדעת הרב גורן והרב גד נבון. כלומר, רב שלמה זלמן קבע בפירוש שחיילים אינם מסוגלים להילחם כאשר לא עלינו שוכבים חללים יחד איתם, וממילא מותר לפנות את החללים כדי לאפשר את המשך הלחימה. כך כותב רב שלמה זלמן במכתב בנושא הזה, גם הפגיעה המורלית בחיילים, שרואים שאם הם יפלו חללים הם ישכבו בצד ואף אחד לא יטפל בהם, הוא גורם חשוב ברוח הלחימה, ולכן מהווה פיקוח נפש. כלומר, כאן רב שלמה זלמן ממש נכנס לתוך הראש של החייל, לתוך הפסיכולוגיה של החייל, ואומר, החייל לא יכול להילחם, כי הוא אומר, מה, ואם חלילה לי יקרה משהו אותי לא יפנו? ולכן צריך להראות לחיילים שאנחנו מאוד מאוד דואגים לכבודם של החללים אפילו בשבת, כל זאת כדי לאפשר את המשך הלחימה. אז כאמור, כך דעתו של הרב גורן, תחת דעתו של הרב גד נבון, כך דעתו של רב שלמה זלמן אוירבך. הרב ראם הכהן בספרו החדש יצא ממש לאחרונה, שוט בדי אהרון, מביא גם הוא פסק דומה בשמו של הרב דוב ליאור. הרב ראם מדבר שם על תקופת הפיגועים, והוא דן שם בהרחבה בשאלה מאוד מאוד כואבת של טיפול בזירת אירוע אזרחית בשבת, אבל בתוך דבריו הוא כותב, הוא טוען שהרב ליאור הסכים לדבר הזה, שאם מדובר על אירוע צבאי, על אירוע מבצעי של פיגוע בשבת, כאשר חיילים צריכים לנהל מרדף אחרי המחבלים, במצב כזה מותר לפנות את החללים, כי כל עוד שוכב החלל בשטח, קיים חשש מרכזי שהחיילים מתקשים להתעשת, מתקשים להתאושש, מתקשים להשיב אש ולחזור ולפגוע במחבלים. אז אם כן, גם הרב דוב ליאור והרב ראם הכהן מצטרפים לפסק העקרוני הזה. אני אומר במאמר מוסגר, כל שאלת פינוי החללים בשבת קשורה גם לעניין אחר לגמרי, וזה לחשש הגדול שלצערנו קרה לא פעם ולא פעמיים בתולדות צהל לחטיפת גופות. כאשר גופות של חיילינו נפלו בידי מחבלים, השתמשו בהם כקלף מיקוח, הדבר הזה הוא בוודאי פיקוח נפש, כלומר זה שאנחנו אחר כך לא עלינו נדרשים לשחרר מחבלים כדי לקבל בחזרה את הגופות, הדבר הזה בוודאי פוגע בביטחון המדינה. לא ניכנס כאן לשאלה אם זה מוצדק או לא מוצדק, אבל ברור שיש כאן בעיה, ולכן כאשר קיים חשש לנפילת הגופות בידי אויב, בדבר הזה נראה לי פשוט וברור עוד יותר שמותר לחלל שבת אפילו באיסורי תורה כדי להציל את הגופות. כל מה שדיברנו על מורל הלוחמים נוגע למצב שבו במצב שבו הפינוי שלהם משדה הקרב, אין חשש שהם יפלו בשבי, אין חשש שמחבלים יקרו את הגופות, וכל הבעיה היא מצד הפגיעה במורל הלוחמים. על כל פנים, לפנינו דוגמה מפורשת שבה מורל הלוחמים אכן מהווה שיקול מרכזי, ואפילו מתיר לחלל שבת כדי לשמור על חוסן הרוח, כדי לשמור על עיקרון הרצף בלחימה. הרב הלפרין, הזכרנו אותו מקודם במאמר בתחומין בכרך כף ב', דן בסוגיה הזאת של פינוי החללים, והוא מסכם וכותב, החידוש בפסיקה שלפנינו, כמו פסיקת הרב גדנבון, הרב גורן, הרב שלמה זלמן, החידוש בפסיקה לא היה חידוש הלכתי, אלא חידוש בהערכת המציאות. ובקבלת ההנחה שפגיעה במורל לוחמים עקב אי פינוי חבריהם החללים, פוגעת בכושרם המבצעי ומסכנת עקב כך חיי אדם. היתר נבע ישירות מהנחה זו. וזו אמירה מאוד מאוד מעניינת של הרב הלפרין. כלומר, מנסה הרב הלפרין לומר, אין כאן שום חידוש בהלכה. זה בסך הכל עובדה מציאותית. אם רוח הלוחמים נפגעת, אם מורל הלוחמים ירוד, הם לא יכולים להילחם. אם הם לא יכולים להילחם, אז זה פיקוח נפש. ונדמה לי שהרב הלפרין צודק ואינו צודק. מצד אחד הוא צודק, באמת אין כאן כתיבה של סימן חדש בשולחן ארוך, של סעיף חדש בשולחן ארוך. אם לוחמים לא יכולים להילחם, אז צריך לעשות כל מה שאפשר כדי שיוכלו להילחם. בדיוק כמו שפתחנו ואמרנו, מותר לספק ללוחמים אוכל או מים או ציוד, כי אחרת הם לא יכולים להילחם, ככה גם מותר לעסוק במורל הלוחמים, כי אחרת הם לא יכולים להילחם. אז מצד אחד אין פה חידוש, אבל מצד שני ודאי שיש פה חידוש גדול. עצם העובדה שלא היה צבא במשך כל כך הרבה שנות גלות, אנחנו בעצם כן נאלצים לחדש כאן מושג חדש של מורל הלוחמים. יכול להיות שהוא כן מהווה יישום של קטגוריות קיימות, אבל במידה רבה אפשר גם לראות אותו כקטגוריה חדשה, כמונח וכמושג חדש, שמורל הלוחמים מהווה צורך מבצעי, מהווה צורך של הלחימה, ולכן מותר לחלל שבת כדי לתרום וכדי לשמור על מורל הלוחמים. אז כל זאת כאמור לגבי הסוגיה הזאת של פינוי חללים בשבת, שהיא הסוגיה שרוב מי שדן בעניין מורל הלוחמים פתח פתח דרך הסוגיה הזאת, משום שכאן כאמור מצאנו שגדולי הפוסקים בדור הסכימו לקבל ולתמוך בקטגוריה החדשה ישנה הזאת של מורל לוחמים כחלק מן הערך המבצעי. האם גם פעולות לא רק של מניעת הפוגע במורל, של פינוי החללים, אלא גם פעולות חיוביות, הרב, כל אדם אחר שיכול לתרום לרוח הלוחמים, האם מותר לו להגיע לשדה הקרב כדי לחזק את רוחם, כדי לחזק את ידיהם וכדי לאפשר להם להילחם בצורה טובה יותר? בספר הצבא כהלכה של הרב יצחק קופמן, השאלה הזאת נידונה בפירוש, גם הוא, אם אני מבין נכון, דן בהקשר של חללים, אלא שהוא לא דן בפינוי החללים מן היחידה, אלא הוא דן בטראומה. חיילים, החברים שלהם נפלו חללים, הם צריכים להמשיך להילחם, והם פשוט לא מסוגלים. היחידה בהלם, היחידה בתדהמה. וצריך איזשהו איש מקצוע שיעזור כאן לחיילים לחזור לתפקוד, וכך כותב הרב קופמן בספרו, אם יש סיכוי סביר שבמהלך השבת ומיד לאחריה תצטרך היחידה להמשיך בלחימה, אזי אם הערכה היא שבכוח טיפול מסוים ניתן יהיה להחזיר את היחידה לרמת התפקוד הרצויה, כגון שיחת מפקד בכיר, שיחה עם פסיכולוג, או במקרים מיוחדים אפילו שיחה עם הרב, ואי אפשר לבצע שיחה כזאת בלא נסיעה, מותר לנה לנסוע אליהם מיד במטרה לשוחח עמם. אם כן, כותב הרב קופמן, שהחיזוק של מורל הלוחמים קיים לא רק בפינוי החללים, אלא גם בהגעה של איש מקצוע, מפקד, פסיכולוג או רב, אלא יחידה כדי לחזק את רוח הלוחמים, רק כך הם יוכלו לחזור ולהילחם. ומוסיף שם הרב קופמן בהערה וכותב, ברור שיש לשקול בשבת את הנסיבות, מי הוא הרב ומי הם החיילים. כלומר, צריך להיזהר עם היתר הזה של רב שנוסע לחזק את רוחם ולעזור להם להתעודד, אבל באופן עקרוני, הרב קופמן כן מקבל את הנקודה הזאת. הרב נריה גוטל, במאמר שפרסם בכתב העת סיני, תומך בדעה הזאת של הרב קוטל, כלומר, תומך בדעה הזאת של הרב קופמן, בזה שמותר לרב או לפסיכולוג להגיע ליחידה כדי לחזק את רוחם של הלוחמים, ומעלה הצעה מעניינת לקשור את ההיתר הזה להיתר שדיברנו עליו כבר לפני כמה שבועות, העניין של אכילת מאכלות אסורות במלחמה. אומר הרב קוטל, התירו לאכול מאכלות אסורות במלחמה, משום שהחיילים בחזית שקועים בקרב. זה הדבר היחיד שיש להם בדעתם. זה הדבר היחיד שעליו הם חושבים. שקועים אך ורק בלחימה. זה מה שמעניין אותם וזה מה שמטריד אותם. ולכן, אתה לא רוצה שיתחילו לחטט את רגליהם לחפש אוכל, מותר להם לאכול מכל מה שימצאו. גם מאכלות אסורות. אומר, הרב גוטל, אם מצאנו שהתירו לאכול מאכלות אסורות כדי לתרום לשקן הנפשי לריכוז במלחמה, ממילא יכול להיות שיש מקום גם להתיר שיחה של רב או של פסיכולוג או של כל אדם אחר שיכול לתרום לרוח הלוחמים ולסייע להם בתפקידה. אז אם כן, ההרחבה של המושג מורל הלוחמים, שהמושג הזה יוסד כאמור בהלכות טיפול בחללים בשבת, אבל מצאנו שהרחיבו אותו גם יותר מזה. הזכרתי בפתח הדברים שהשאלה הזאת היא לא רק שאלה הלכתית, אלא שאלה שעוררה גם פולמוס מאוד גדול בכל הנושא הזה. והפולמוס התעורר כאשר באו כמה רבנים צבאיים וטענו שההיתר הזה של חיזוק רוח הלוחמים, הזכרנו מקודם הרב קופמן, הרב גוטל, מדברים על פסיכולוג, על קצין בכיר, על מפקד בכיר, אבל הם טענו לא. מדובר על משהו שהוא ייחודי לרב הצבאי. מדובר על תפקיד מיוחד שמיועד מעיקרה דווקא לרב הצבאי. נדמה לי שאחד הראשונים שעסקו בנושא הזה בדור שלנו, הרב יעקב אריאל, בספרו באוהלה של תורה, בקרך השני, ושם הוא מקדיש תשובה שלמה לשאלה, האם מותר לרב להצטרף לנסיעת היתר כדי להגיע אל הלוחמים שבקו החזית ולחזק את ידיהם ולדבר על ליבם ולחזק את רוחם. דיברנו לפני שבועיים על העניין הזה של הצטרפות לנסיעת היתר, האם זה איסור דאורייתא, איסור דרבנן, אולי זה לא כרוך באיסור בכלל. הרב אריאל עושה את כל החשבון הזה של הצטרפות לנסיעת היתר, אבל בתוך דבריו כותב כך, יש לדון בבעייתנו מנקודת ראות זו, שנוכחותו של הרב הצבאי ביחידה היא חלק מהמערך הצבאי לפי ההלכה. כשם שמצינו שהארון, משוח המלחמה וחצוצות התרועה וכל יתר בעלי התפקידים הרוחניים, היו חלק מהצבא, ומסתמה גם בשבת יצאו עם החיילים. הרב אריאל מניח, והוא לא מציין מקור ברור לדבריו, שכהן משוח מלחמה יצא עם החיילים בשבת. כהן משוח מלחמה שצריך לדבר על ליבם, שצריך לחזק את רוחם, הותר לו לחלל שבת כדי להיות חלק מן המערך הלוחם. כך טוען הרב אריאל. ולכן הוא מסביר שמה שמעבר לשאלה האם הצטרפות לנסיעת היתר זה מותר, זה אסור, זה אסור מדי רבנן, הוא אומר את זה בהסתייגות רבה, אבל הוא אומר אפילו אם היה בזה איסור תורה ממש, הרב היה נכנס לרכב האישי שלו ונוסע אל החזית, אולי גם זה היה מותר. כדי לחזק את רוחם של הלוחמים, זה תפקידו של הרב הצבאי שמוכרח להיות בקו הראשון. אם כן, כאן זה מעבר לעניין הכללי של מורל, של מפקד בכיר, של פסיכולוג, כאן מדובר על תפקידו של הרב הצבאי כחלק מן המערך הלוחם. אם בכהן משוח מלחמה עסקינן, וזה המקור שעליו בונה הרב אריאל, ראוי להזכיר את דברי בעל ספר החינוך, ממצא תף קוף כף וב, על המצווה הזאת של כהן משוח מלחמה שיוצא עם הלוחמים, כותב החינוך שנצטווינו למשוח כהן אחד בשמן המשחה, ולמנותו להיות מדבר עם העם בשעת המלחמה, וזהו הכהן נקרא משוח מלחמה. ואז מתאר החינוך את מה צריך לומר הכהן, כלומר הוא צריך לדבר, מי אשר בנה בית, נטע כרם, נשא אישה וכו'. וכותב החינוך, ויוסיף עוד משלו דברים אחרים, יעוררו בני אדם למלחמה, ויסיעום לסכן בנפשם, לעזור דת האל ולשומרה, ולהינקם מהשחלים המפסידים סדרי המדינות. כלומר, אחרי שאמר כהן משוח מלחמה את הנוסח הכתוב בתורה, הוא צריך להוסיף ולעורר בני אדם לקראת המלחמה. להבין שנכנסים כאן לסכנת נפשות, אבל המטרה היא לעזור דת האל ולשומרה, ולהינקם מאלה שרוצים להפסיד סדרי המדינות וכו'. ומוסיף החינוך, שורש מצווה זו ידוע, כי בשעת מלחמה צריכים אנשי המלחמה חיזוק. ומפני שהאדם נשמע יותר כשהוא נכבד, צוותה התורה להיות הממונה לחזק בדברים טובים מן הכהנים שהם מבחר העם. כלומר, אם אנחנו באמת רוצים לחזק את רוח הלוחמים, חייבים להביא דמות מרכזית, דמות נכבדת, רב ראשי לצהל, רב ראשי לישראל, אדם שבאמת ידבר על ליבם, כך ניתן לחזק את רוחם של הלוחמים. כך כותב החינוך. חובה להדגיש, החינוך לא מדבר על השאלה שלפנינו. החינוך לא כותב, כמו שכתב הרב אריאל, שאותו כהן משוח מלחמה הוא חלק מהכוחות, וממילה מותר לו לחלל שבת יחד עם כלל הכוח. את זה החינוך לא כותב. אבל החינוך כן מציב באופן ברור את העובדה שחיזוק רוח הלוחמים זה ערך צבאי מובהק בעיני התורה. אם באמת מדובר על ערך צבאי מובהק, אולי יש מקום לאותה הרחבה של הרב יעקב אריאל שמותר לחלל שבת לצורך זה. הרב יצחק אבירונס, הרב דוקטור יצחק אבירונס, במאמר שפרסם בתחומין בכרך כפתט, דן בהרחבה בסוגיה שלפנינו, והקרא כדברי הסיכום שלו, לאור דברי החינוך הללו, היות וחיזוק רוח הלוחמים תופס מקום חשוב ומרכזי כל כך במצוות המלחמה, נראה שיש להתייחס אל כל הנוגע למצב רוחם של הלוחמים, ובפרט לדברי עידוד של הרבנים הנוגעים למצוות הפחד במלחמה, כאל עניין של פיקוח נפש ממש. וכאן מצטט רונס במאמר שלו את הרמב"ם הלכות מלכים, וכפי שכותב על כך הרמב"ם הלכות מלכים, כל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה ומבהיל את עצמו, עובר בלא תעשה, שנאמר אל ירח לבבכם, ולא עוד, הרי זה כמי ששפר דמי הכל וכו' וכו'. כלומר, טוען רונס שהיות שהרמב"ם כותב שיש איסור לפחד, והאיסור הזה הוא איסור חמור מאוד, ותפקידו של הרב שמחזק את רוח הלוחמים היא להילחם בפחד, ולמנוע את הפחד. אם כן, ודאי שמדובר על עניין של פיקוח נפש, ודאי מדובר על הצלחת המבצע והצלחת המלחמה, וזהו היתר לחזק את רוחם של הלוחמים, אפילו אם הדבר כרוך באיסור. כאשר הרב אבי רונסקי היה הרב הראשי לצה"ל, באמת נהג הלכה למעשה על פי היתר הזה, הן ממבצע עופרת יצוקה והן בהזדמנות אחרת, כאשר הייתה איזושהי התקלות עם מחבלים, והיו מפקדים שקפצו למקום האירוע, והרב רונסקי קפץ יחד איתם. כלומר, נסע יחד איתם אל מקום האירוע. היה על זה רעש גדול בתקשורת, כל אחד יכול למצוא את זה בוויינט, באתרים האחרים. היה פולמוס גדול סביב המעשים הללו של הרב רונסקי, והרב רונסקי באיגרת שגם היא פורסמה באינטרנט, אני מקריא כאן מאתר וויינט, הרב רונסקי הסביר את המעשה שלו, והלך בדיוק בכיוון של הרב יעקב אריאל. כותב הרב רונסקי, הרב הצבאי הוא חלק בלתי נפרד מהיחידה הלוחמת. וכשם שהוא מסכן את חייו ביציאתו לשדה הקרב יחד עם הלוחמים, כך פשוט הוא שאם היחידה יוצאת בשבת למשימה מבצעית, אף הרב נמצא אימם. כלומר, טוען הרב רונסקי, ראשית, מותר לרב לסכן את חייו, להיכנס בפיקוח נפש כדי להיות חלק מן הלוחמים, ובית, מותר לו לעשות את הדבר הזה גם בשבת, שוב, היות שהוא חלק אורגני מן הכוח הלוחם. אז לסיכום, יש לפנינו היתר מוסכם של מורל הלוחמים, זה היתר של פינוי חללים בשבת, הרב גורן, הרב גדנבון, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב דוב ליאור, זה היתר יחסית מוסכם. על גבי היתר הזה מצאנו הרחבה של חיזוק כללי יותר של מורל הלוחמים, כך כותב הרב קופמן בספרו, כך כותב הרב נריה גוטל, מכוח היתר מאכלות אסורות במלחמה, ולבסוף מצאנו את ההגדרה המחודשת עוד יותר, שלפי הרב הוא חלק מן הכוח הלוחם, וממילא מותר לרב לחלל שבת, בדיוק כמו שהלוחמים רשאים לחלל שבת, זו אם כן עמדתו של הרב יעקב אריאל, שבה תומך גם הרב רונסקי. לסיום, חובה להעיר שהדברים כאן רחוקים מלהיות מוסכמים, אני יודע שמדובר על סוגיה עדינה, מדובר על סוגיה רגישה, בשעתו הפולמוס סביב הרב רונסקי, עד כמה שאני זוכר באמת היה פולמוס לא כל כך נעים, הוא אשם ממש בחילול שבת, על ידי כל מיני גורמים שלא הסכימו עם המעשים שלו, ואכן מדובר על עניין חדש. כפי שפתחתי ואמרתי, לפנינו עוד דוגמה אחת, מתוך כל הדוגמאות הרבות שראינו ברוך השם בסדרת השיעורים שלנו, של שאלות חדשות, של הגדרות חדשות. כאן אני חוזר למה שאמרתי מקודם, הדברי הרב אלפרין, האם העניין הזה של מורל הלוחמים הוא כן חידוש או לא חידוש? בסופו של דבר מדובר על חידוש. בסופו של דבר מדובר על איזשהו מעשה, על איזשהו היתר לחלל שבת, שלא בדיוק על פי הכללים שהיינו מורגלים אליהם. הדבר הזה הוא חדש. ידידי דוקטור אביעד הולנדר, מאוניברסיטת בר אילן, כיום הוא משמש בענף תודעה יהודית, ברבנות הצבאית, פרסם ממש לאחרונה מאמר מקיף שבוחן את הסוגיה הזאת, הוא פרסם אותו בספר ספרה וסייפה, ספר לכבודו של הרב פירון, שגם הוא היה רב ראשי לצהל, אחרי הרב גורן, ושם אביעד הולנדר באמת בוחן ובודק את הסוגיה הזאת של חיזוק רוח לוחמים, ובתוך דבריו שם מתייחס בצורה מאוד מאוד יפה לדעתי, לעניין הזה של המשמעות העקרונית בסוגיה הזאת. כלומר, עד כמה אנחנו יכולים לקבל וליישם היתרים חדשים, היתרים שלא בדיוק מסתדרים עם התבנית הקלאסית של הלכות פיקוח נפש. הוא מדבר שמה בהרחבה על עניין המדרון החלקלק. אם תתיר את זה, תבוא אחר כך ותתיר עוד הרבה הרבה דברים אחרים בשם מורל הלוחמים ובשם רוח הלוחמים אפשר להתיר כמעט כל דבר, וזו באמת המורכבות הגדולה בסוגיה הזאת. אז מי שרוצה לעמוד על הנקודה הזאת, יעיין שם במאמרו של אביעד הולנדר, ובוודאי ימצא נחת.